חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. הערב במהדורה המרכזית, היום הותרו לפרסום שמותיהם של עוד 5 חללי צהל נוספים שנפלו בקרבות אתמול בצפון רצועת עזה. על פי הדיווחים, יש מגעים לעסקת שבועים, לפי שעה בישראל מכחישים כל קיומה של עסקה כזו. צהל ממשיך כל העת לפעול ברצועת עזה, והיום יום מתוח גם בגבול הצפון. עשרות ניסיונות של החיזבאללה לפגוע בישראלים, ירי טילי נונטט ו... ירי נוסף לעבר גבול הצפון, צהל השיב בירי ואף חיסל כמה חוליות מחבלים בדרום לבנון היום. ככל הנראה עומדת איראן מאחורי חטיפתה של ספינה בינלאומית בבעלות בריטית בתוך, על ידי החות'ים בתימן, מתוך טעות, מאחר והם חשבו שמדובר בספינה ישראלית. בתחילה פרסמו כי הם עצרו ספינה ישראלית, אבל מאוחר יותר התברר כי ישראלי שותף בבעלות על אותה ספינה, אכן על הספינה הזו ישראלים, אינה קשורה לישראל. ראש הממשלה נתניהו אומר כי מדובר בקפיצת מדרגה בתוקפנות איראן נגד אזרחי העולם, ואיראן תמשיך לפגוע בכל מדינות העולם ללא יוצא מן הכלל, והעולם צריך להתעורר מול איראן, אומר היום נתניהו. קומה התת-קרקעית התגלתה בבית מלון בעזה, שם נמצאו בין היתר עוד הרבה מאוד אמצעי לחימה בתוך בית מלון, וגם מלבד אמצעי לחימה, מפות וחומר מודיעיני. נדבר בהמשך גם על המציאה הזו, וגם נעסוק כמובן במה שקורה בעורף. כבר 6 שבועות אחרי הטבח הנורא בשביעי באוקטובר, ועוד עשרות אלפי ישראלים עדיין לא בבתיהם. הממשלה מציגה היום תוכנית נוספת בעקבות ישיבת הממשלה שנערכה אתמול בלילה, תוכנית שאמורה לסייע לחלק מן התושבים כבר להתחיל לחזור לבתיהם. פיקוד העורף מכריז על חזרה לשגרה, ברוך השם, במרכז הארץ, במקומות נוספים, בעקבות תחלשות משמעותית של ירי הטילים מרצועת עזה לעבר מרכז הארץ, כך נאמר. עוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי מימרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח עם סיכומו של היום ה-44 ללחימה ברצועת עזה, המשך פעילות של צהל בתוך הרצועה וגם כמובן בגבול הצפון, בין היתר פיר שנמצא בבית החולים שיפה, וקומה תת-קרקעית בבית מלון ברצועת עזה, שם היו קרבות עזים וקשים, ולצערנו 6 לוחמי צהל נהרגו ביממה האחרונה. שמותיהם של 5 כבר הותרו לפרסום. אנחנו עם קובי פינקלר, שלום קובי.
כן, שלום אבי. ראשית נוסיף לכך שבדקות האחרונות תרצה לפרסום עוד דבר מותם של עוד 2 לוחמי צהל מגבעתי,
בנוסף לאלה שכבר פורסמו הבוקר.
בנוסף, נכון, בנוסף לאלה שכבר פורסמו הבוקר, בנוסף לאלה שכבר פורסמו בצהריים, אנחנו מדברים על כמות גדולה מאוד של לוחמים שנהרגו ביממה האחרונה, בשתי הימות האחרונות למעשה, בקרבות ברצועת עזה. גם 6 לוחמים של גבעתי נפצעו באורח קשה באותם קרבות, וכפי שציינת, קרבות קשים היו במרכזה של רצועת עזה, לאו דווקא בשכונות הללו שדיברנו עליהם, של זיתון ושל ג'באליה, גם בשייח' ג'לין, גם במקומות נוספים. פעילות שהולכת ומעמיקה ככל שעוברות השעות, ככל שעוברים הימים, כך מתגלים מדי פעם מחבלים, משגרים RPG לעבר הכוחות ופוגעים בהם לצערנו. בדרך כלל זה לא צולח בידם, אבל לצערנו זה קורה. אני חושב שהפעילות המרכזית של צהל ב5 הימות האחרונות בשקט בשקט הייתה סביב בית החולים שיפה. והנה הערב הזה אנחנו מדברים עם גורמים בצבא שמספרים לנו על כך שבמהלך הימות האחרונות נחשפה תשתית מאוד משמעותית של החמאס מתחת לבית החולים שיפה, וזה מדבר על מפקדות שלמות שלמעשה מנהלות את הגדודים והפלוגות בצפון רצועת עזה, שם ישבו מפקדי הגדודים, שם ישבו מפקדי הפלוגות, מגלים שם פיר של מנהרה, שהיה קשה מאוד למוצאו בתחילה. המחבלים הבינו שצהל נכנס לתמרון במלוא הכוח שלו, במלוא העוצמה שלו, ככל שצהל התקרב גם לבית החולים שיפה, הם כנראה מילטו את עצמם, גם עטמו את הפיר בצורה מושלמת, ולקח לצהל לגלות את הדבר הזה. ביום חמישי האחרון הגיע קצה האחריות הראשון, כאשר גילו טנדר מסוג טויוטה, אותו טנדר מפורסם מהשבעה באוקטובר, שבהם השתמשו המחבלים, עם טילי RPG וכל מיני מטענים נוספים. הטנדר עצמו היה ממולכד, הצליחו להזיז אותו, ואז באמצעות D9 מגלים מתחתיו פיר של מנהרה, שאורכה של 55 מטרים, שימו לב ושימו לב אבי למספרים, עומק של למעלה מ-10 מטרים.
עומק של מעל 50 מטר.
לא, התוואי היה ל-55 מטרים, כרגע הגיעו לעומק שבין 10-15 מטרים, עדיין לא חפרו את הכל. כי באמצע יש דלת הדף עם חרך ירי, הם צפו מבחוץ, כלומר מהחלק שלהם פנימה, מי יגיע לשם כדי לפגוע בו, ואז פועלים ממש בשעות האחרונות גם שלדג וגם יחידות נוספות כדי לפוצץ את דלת ההדף הזו ולהגיע לעולמות הנוספים במרחב הזה. בהחלט עוד הוכחה כמה רוע בתוך מחלקת לב מצאו שם רקטות, בתוך מחלקת ה-MRI מצאו שם בגזים ואמצעי לחימה רבים.
בוא רק נסביר למאזינים שהדלתות הדף הללו בתוך האדמה, בתוך המנהרות, אלו דלתות שמאוד קשה לפרוץ אותן, ולא בטוח שמאחוריהן אין מחבלים, כלומר העבודה נכון. שם היא כירורגית וקשה ותיקח גם זמן.
נכון, אמת, חשובה הייתה הערה שלך ביותר, כיוון שכל אחד לוחץ, נו, תיכנסו פנימה ותמצאו כבר, א', זה מסכן חיים ולא רוצים לסכן, רוצים להביא דבר המבצעים לידיעת העולם, אבל לשים את זה באיטיות ובשום שכל, כל פעולה כזאת דורשת את הזמן שלה, ולכן עובדים על זה בצורה מאוד משמעותית. אני מדבר היום גם עם שר הביטחון וגורמים נוספים, ומדברים על התגברות בכלל בימים האחרונים. הם רואים התקרבות של האיראנים לכך שהם משלחים את שלוחיהם, לא רק את החיזבאללה. חיזבאללה שמו אותו בצד ברגע אחד, דרך החות'ים עם ההשתלטות על הספינה, אבל לא רק עם השיגורים לעבר שטח ישראל, גם מכיוון סוריה, ראינו את זה באמצעות הרחפן, וגם מכיוון דבר חדש, עיראק, שלא חווינו אותה לאחרונה, ברוך השם, אבל גם כאן אנחנו רואים עדים לכך שהאיראנים מנסים בכל דרך להפעיל את המיליציות שלהם. אם נסתכל רק על המספרים של השיגורים לעבר שטח ישראל מצד החיזבאללה, אנחנו מדברים על 1,000 חימושים ששוגרו לעבר שטח ישראל, כולל הכל, כולל נונטל, כולל פיצצות מרגמה, רקטות וכתב"מים לסוגיהם, גם היום יום לחימה בצפון, ברוך השם אין שם נפגעים וגם לא נגרם נזק, וזה מוסיף לנו גם את תחומי יהודה ושומרון על כל המלחמה העצימה, אבל בהחלט הסיפור והכותרת, כמו שפתרת ואמרת, אותו פיר מנהרה שנמצא בלב בית החולים שיפה, אפילו באחד החדרים שלו, שבית החולים הקטרי, לא יאומן כמה בתי חולים יש שם מסביב למתחם הענק הזה, גם נמצאה גופתה אז של שבשבוע שעבר של נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה, גם של יהודית וייס, ממש בתוך המתחם של בית החולים, 50 מטר מהכניסה המרכזית, וגם לפי הפרסומים של חמאס, את גופתו של אריה הרשוביץ, אריה זלמנוביץ' בין ה-88, לפי טענת החמאס, הוא נפטר מדום לב, בצהל לא כל כך נוטים להאמין לזה, אבל בכל מקרה בודקים את האירוע הזה.
טוב, על הצפון לא דיברנו.
וגם אני רוצה להפריך את כל רשת השמועות מסביב, בואו שוב אנחנו אומרים איזה שני נועבים מדי ערב, כל מי שמדבר על עשרות גופות של ישראלים, לא היה, לא נברא, אין דבר כזה.
סוף השבוע הם חרושת שמועות וחטופים בדרך וחטופים נמצאו וגופות חטופים וסיפורים, לא היה ולא נברא ולא צריך להיות מוזנים משמועות אף פעם, שיש מה לומר, דובר צהל נוהג בדרך כלל לפרסם את הדברים בזמן ובצורה מסודרת. אוקיי, קובי, אנחנו נשוב אליך בהמשך המהדורה, נעסוק כמובן בהרחבה גם בצפון. תודה לך בשלב הזה. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
יושב ראש הוועדה לפניות הציבור. הציבור פונה מן הסתם אליכם בימים אלה בעיקר בבעיות בעורף, מפונים, צרכים של אנשים.
בעיקר בעיות של מפונים, בעיקר בעיות של מקומות שאנשים התפנו גם מרצון, ומקומות שהממשלה פינתה, אלה רוב הפניות.
אנשים שפונו מרצון ובעצם הממשלה לא מממנת את שהותם במקומות אחרים, בעיקר בוא ניקח את מאזיננו החרדים, תושבי נתיבות ואופקים, שהרבה מאוד זמן עזבו את הבית.
חלק אפילו מאשקלון, חלק מוכר, חלק לא מוכר באשקלון. יש חלקים שיותר, יש חלקים שפחות. כן, ויש לאנשים
נכון לעכשיו הם כבר חוזרים הביתה? הם יכולים לחזור?
יש חלק מהאנשים שחוזרים עוד פעם, בגלל שפנו עצמאית. אלה שהתפנו מרצון, יש כ-80 אלף שהיום לקחו את הכסף ביטוח לאומי, מתפנים עצמאית, יכול להיות שחלקם חזרו, אבל חלקם שוכרים דירות בערים. אבל יש נושאים, נושאים של חינוך, נושאים של דברים אחרים, נושאים של רווחה, כל מיני נושאים שאנשים מתקיים. תבין, יש 250 אלף איש שוזזו מהבתים שלהם. 250 אלף איש זה מספר גבוה מאוד ביחס לגודל של מדינת ישראל, ויש לזה המון 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 השלכות, המון משמעויות והמון דברים, ובדברים האלה אנחנו צריכים לעשות.
כן, אני רוצה לשאול אותך, הרב פינדרוס, שאנחנו מדברים על 125 אלף מפונים,
250 אלף מפונים.
כן. פי שתיים. קדימה, חודשיים, שלושה, אז מי שהבית שלו חי וקיים על תילו, ובעזרת השם המלחמה תסתיים, איך שהוא יוכל לחזור לשגרה, אבל הכל פה סביב הלא נודע. איך מתפקדים ככה? כממשלה, ככנסת, קואליציה, כשאתה לא יודע לאן זה הולך?
זה אתגר. באמת אף אחד לא יודע לאן זה הולך. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו כיהודים מאמינים לימד אותנו, שבת שמחת תורה, היה הדבר הזה שאנחנו לא, אין לנו שליטה על מה שקורה, ואנחנו לא יכולים לתכנן. אנחנו יכולים לעשות לסייע במציאות הקיימת. אף אחד לא יודע כמה זמן המלחמה תימשך בדרום. אף אחד לא יודע מה יהיה בצפון. וכשאני אומר אף אחד, אז זה באמת אף אחד, על אף שבתקשורת כל הזמן מנסים. אתה יודע, זה הטבע, אולי, תכנן, לעשות. אני חושב שהשבת לימדה אותנו שאי אפשר לתכנן. אבל אנחנו מתפללים, עושים הכל בשביל לנסות להקל. עכשיו, יש את היישובים שיצטרכו לחזור, מנהלת קומה באמת קומה בשביל הדבר הזה, למצוא פתרונות למקומות שנהרסו. יש את מס רכוש לאנשים שניזוקו מטילים ישירים, מחלקי טילים שנפלו עליהם לבתים, שמס רכוש עובד בהר. יש לנו גם פניות בנושא הזה, לפעמים לעזור ולסייע בנושא מס רכוש, שיגיעו מהר ואז אנשים מגיעים לתקן. אלה הדברים שבפחות או יותר, ונכון, אנחנו משתדלים בתוך הלא נודע הזה לעשות את המקסימום.
כן, טוב, בואו נדבר על עוד כמה עניינים שבעקבות המצב ככה נמצאים סביבנו. הרבה מאוד דברים מוקפאים, כספים קואליציוניים, תקציבי ישיבות, תלמודי תורה, שכר מחנכים, ואתם נתקלים בקושי גדול להסביר את הדבר הזה, שאין קשר למלחמה, ולמרות שמדובר במלחמה, מדובר בשכר של עובדים, של מורים, של מורות, של גננות, של אנשים שהשכר הזה על בסיס הסכם אופק חדש מגיע להם לפי כל דת, זה לא איזשהו צ'ופר או בונוס. איך צורכים את המשוכה הזאת?
יש ניסיון קלוקל של אגף התקציבים לפתוח המון נושאים שהם כוללים שכר והמון נושאים כאלה. כרגע מה שמדובר זה שיגיע תקציב חדש, קודם כל לממשלה, שאנחנו מחכים להחלטת ממשלה ל-23 ואחר כך ל-24, שאנחנו מקווים, וככה בעזרתו של גם שר האוצר, שיגיע תקציב חדש, שבו יחללו עיקרי הדברים, כמו שאמרת, דברים שהם שכר, דברים שהם אלמנטריים. ברור לנו שיש פרויקטים שיצטרכו לייצר, אבל נושאים של שכר יצטרכו להיות מטופלים. לאחר הממשלה זה הגיע לכנסת, כרגע ממתינים, לפי הפרסומים כרגע שר האוצר אמור להציג את זה לקבינט היום, את התקציב החדש של 23, שהוא צריך לעבור שינויים, לאחר מכן הוא הגיע לכנסת.
טוב, בוא ניקח את השיחה שלנו, הרב פינדרוס, להרגשה, לתחושות שאיתם הולכים בימים אלה. יש מלחמה, היא לא מתנהלת במרכז הארץ, ברוך השם, היא מתנהלת בדרום, ברצועת עזה, ככה שמי שהולך ברחוב פחות מרגיש אותה. ובכל זאת, מה התחושות, איפה אתה מסתובב, עם מי אתה מדבר, מה אתה שומע, איך אתה מתנהל?
התחושות הן קשות. 1,400 הרוגים, אנחנו לא נמצאים שם במספר ב-1,500 הרוגים, 1,450 הרוגים, עם 240 חטופים, עם אנשים שנמצאים בחזית, עם, אמרתי, 250 אלף אנשים שנמצאים, נפלטו מהבתים שלהם, לא נמצאים בבית, הוזזו מהבתים שלהם. אין ספק שזה מורגש בכל פינה, בכל דבר. אנחנו שומעים את זה גם מאנשים, גם אנשים שנמצאים במצוקה. אני חושב שזה, כל עם ישראל נמצא. אני חושב שאין בית הכנסת שאתה נכנס, ואין שלוש פעמים ביום תפילות, עם תוספת לתפילה, עבור המצב הקשה שנמצאים בו. כולם נמצאים באווירה הזאת, ואני חושב שזה חוצה מגזרים ומקומות בכל מקום בארץ.
כן. אתה יודע, בתווך היינו אמורים להיות עכשיו, בעולם אחר, בשיא העיסוק סביב חוק הגיוס. היום אתה מנסה לומר את החוק, לומר את המילה הזאת, אתה כבר לא יודע באיזה פורום.
אני לא יודע, כרגע בו, כל הנושאים שהם לא קשורים ישירות למלחמה נעצרו, לא קשור רק לחוקים האלה, יש המון חוקים, המון נושאים, גם הכנסת מתנהלת וגם הממשלה, אני חושב שכולם מתנהלים בנושא של המלחמה, זה הנושא היחידי כרגע. מסתיים המלחמה, אנחנו מתפללים שזה יסתיים כמה שיותר קרוב, בתבוסה מוחלטת של בני השפחה. כשזה יסתיים, נצטרך להתמודד עם האתגרים היומיומיים.
באזור מקורך, הרוב היהודי, בכלל בכל מזרח ירושלים, אנחנו מדברים על ערבים אחרים, או ש...
יש התנהלות, אני חייב לומר, גם של המשטרה שהיא אחרת, עם אפס סובלנות לגילוי אלימות, משהו שחבל שלא היה קודם, אבל כרגע זה מה שקורה, ולכן המצב באופן כללי הרבה יותר שקט, הרבה יותר רגוע, כי יש, הם מודעים לזה שיש אפס סובלנות לכל ניסיון להפרת סדר או לכל דבר כזה.
אתה ממש רואה את זה? אתה...
חד משמעי, אתה רואה את זה בכל מקום, אתה רואה את זה בכל, גם מבחינת הנוכחות וגם מבחינת האפס סובלנות. כל ניסיון של תזוזה, התפרעות או משהו הכי קטן, כמו שדרשנו תמיד, יהפכו להיות לכן, למצב שבסופו של דבר מטופל מיידית.
כן, טוב, האמת שכך צריך להיות, אבל אתה יודע, יש כל כך הרבה, אתה שומע ברקע, שבסוף תמיד תהיה את השנאה הזו ליהודים ולישראל, יש כאלה שמסתירים את זה, יש כאלה שעוטפים את זה יפה, אתה שומע כל מיני חברי כנסת ערבים מתפתלים בלשונם ומתנצלים ומבהירים, היום אבו מאזן אומר שישראל היא זאת, המסוקים של צהל, הם הרגו את האזרחים הישראלים, כי הם חשבו שמדובר במחבלים, מנסים להפוך את ה... בעצם אני נוסה להבין האם נוכל לחיות כאן איפשהו ביחד, עם בני העם השני הזה באיזשהו שלב, אם בכלל.
אני חושב שברור שאנחנו נצטרך לעמוד על הדבר הזה, שלא לתת להם לפתח טרור, לא לתת להם לפתח כוח טרוריסטי. זה הדרך היחידה, אני חושב שכולם מבינים את זה היום. אני לא חושב שזה נחלתם רק של צד מסוים של המפה. אני חושב שהדבר הזה מאוד ברור, כמו שעברתי בהתנהלות המשטרתית במזרח ירושלים.
חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, יושב ראש הוועדה לפניות הציבור, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
ערב טוב, שבוע טוב ובשורות טובות. אנחנו עם השר עמיחי שיקלי, שלום.
שלום.
שר לשוויון חברתי ושר התפוצות, מי שמנהל את כל המאבק באנטישמיות בשגרה, ועכשיו אנחנו בתקופה שהאנטישמיות כל כך גואה, שיהיו לה השלכות כנראה שנים קדימה, גם הרבה אחרי המלחמה הזו.
אמת, אז אנחנו מזהים עלייה של 500% זינוק בתקריות אנטישמיות בכל רחבי העולם, בדגש על הקהילות של בריטניה, צרפת, גרמניה, ארצות הברית, איפה שיש ריכוזים גדולים של יהודים, ובפרט במקומות שבהם יש גם אוכלוסייה מוסלמית משמעותית, למשל כפי שראינו בלונדון,
בריטניה ממש מניפה את הדגל הזה.
נכון, ממש מאות אלפי תומכים בחמאס. צריך לזכור שבאותם קהילות מאגרים מוסלמיות מקננים ארגונים שמפיצים את אותה אידיאולוגיה שהיא האידיאולוגיה החמאסית. אנחנו מדברים על חמאס, היא חלק מתנועה רחבה יותר, תנועת האחים המוסלמים שיסד חסן אל-בנה אי שם ב-1920. טורקיה של ארדואן מזוהה עם האחים המוסלמים, המפלגה שלו, ה-AKP. קטר מזוהה עם האחים המוסלמים והיא המממנת הראשית של חמאס, והתנועה הזו מאוד פעילה גם באירופה וגם בארצות הברית. אנחנו מכירים משם שמות כמו לידה צרצור, איילה נומר ואחרים שהם מזוהים עם האידיאולוגיה הזו. זה ככה באופן כללי. צריך לומר שבתוך משבר, יש גם הזדמנות. אנחנו רואים מגמה של יהודים ללכת לבתי ספר יהודים, ללכת יותר
להתגאות ביהדותם.
נכון.
כלומר, בוא נקרא לילד בשמו, פשוט להפסיק לנסות ולהיות מישהו אחר, כי בהרבה מאוד מקומות, פה אנחנו פחות מכירים את זה, אבל בהרבה מאוד מקומות בעולם, פתאום מגלים שזה לא ממש עוזר להם, הם בסוף יהודים.
גם, ויש גם התעניינות גוברת בעלייה, ואני חושב שיש גם היבטים שהם היבטים פוזיטיביים בתוך האירוע הזה שהוא בכללותו, ראשיתו בטרגדיה קשה מאוד.
כשאנחנו מדברים על האנטישמיות הזו, שמגובה כמובן בכלי תקשורת, ככה דיברנו על בריטניה והבי-בי-סי ומשפיענים ברשתות, כל מיני כאלה שלא ביקרו פה מעולם ולא יודעים איך נראית מדינת ישראל, הופכים להיות דוברי החמאס ודוברי הערבים והפלסטינים, אנחנו לא מצליחים לעצור את השטף הזה, מנסים, עושים את המקסימום שאפשר. עד כמה זה הדבר שאחראי על מה שקורה ברחובות? על כמה קבוצת 100 אנשים האלה, שמשפיעים על המיליונים, הם בסוף אחראים על מה שקורה ברחוב?
אז קודם כל צריך להבין שבכל מה שקשור להשפעה על דעת קהל, אז יש פרטו מסוים, זאת אומרת, יש את ה-20% שמשפיעים על ה-80%, ובדרך כלל האנשים שהם יותר ווקליים, והקבוצות שהם יותר בולטות מבחינת הכל שהם משמיעים, אז זה מייצר אימפקט. אנחנו מתמודדים היום בזירת דעת הקהל העולמית, לא רק מול חמאס, אלא מול כל מי שעומד מאחורי חמאס. אם זה תנועת האחים המוסלמים שציינתי קודם, אם זה טורקיה, אם זה ציר הרשע האיראני, שגם מסייע, ועוד פרוקסיס של איראן, זה יכול להיות אפילו מגיעים מעיראק ומקומות כאלה, וגם מדינות אחרות שהן מדינות מעצמות של ממש, שמעורבות במאבק הזה, וצריך להבין, אני אתן דוגמה, 30% מהתכנים בטוויטר, מיוצרים על ידי חשבונות שהם חשבונות רובוטים, פיקטיביים. Mm-hmm. זאת אומרת, יש פה ממש מה שנקרא מלחמת מידע.
כמו מה שנקרא בינה מלאכותית, שמניעה גלגל של הסתה גדול בעולם.
זה, 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 זה הרבה מאוד טכנולוגיה, זה גם בינה מלאכותית. זו זירה מאוד מאוד מורכבת. יש לה כמה רכיבים, זה רכיב אחד. יש משפיענים, אתה יודע, ברגע שלצורך העניין, זה שחקן NBA מפורסם, מקיים רעיון בתוקשר עם כפייה על הראש, הוא מעביר את המסר שהוא תומך בחמאס, הדבר הזה הולך למיוני העוקבים שלו, ולהפך, כשזה מגיע ממשפיען או סלבריטי שתומך במדינת ישראל, זה האתגר שאיתו אנחנו מתמודדים. אנחנו בנחיתות מספרית, דרמטית, ביחס לאויבים שלנו, אבל יש לנו יתרון איכותי.
כן, טוב, יש לנו יתרון שאנחנו עם הצדק והאמת. השר שיקלי, בוא נדבר על הרשות הפלסטינית. ואנחנו שומעים היום אמירות מאבו מאזן. הוא פשוט לא מתבייש ואומר שהנרצחים בכל עוטף עזה, בשביעי לאוקטובר, רובם הגדול נהרגו לטענתו על ידי חיילי צהל. עכשיו, אני לא רוצה לחזור על הטקסטים שהמסוקים ירו ועשו, אבל הפייק הזה תופס בכל מיני מקומות בעולם, חודש וחצי אחרי.
כן, כלומר שהמקור של הפייק הזה הוא, לצערי אני אומר, כן, המקור הידיעה זה עיתון הארץ שדיווח על זה שהמסוקים פגעו בזה, והם לקחו את זה בהרחבה, ודיברו על זה שזה בעצם כל ה-360 וצפון הנרצחים שידוע לנו עליהם בנובה, הם כתוצאה מירי של חיל אוויר, אבל אני חושב שאין הרבה מה לצפות מאבו מאזן. אבו מאזן הוא אחד מגדולי מכחישי השואה בדורנו, בשנה שבה עשינו 50 לטבח הספורטאים במינכן, הוא עמד על אדמת גרמניה מול קנצלר גרמניה אולף שולץ, ואמר שישראל ביצעה 50 שואות כנגד העם הפלסטיני, לכן אין מה לצפות ממנו גם היום. אני חושב שזה גם הזדמנות לבוא ולומר שכל מי שרואה בו דמות רלוונטית, או באבו מאזן.
האמריקאים רואים בו דמות רלוונטית עדיין.
אני חושב שצריך להוריד את זה מהפרק, הם לא רלוונטיים לא לעזה, ובעתיד גם לא ליוש. הם חלק מהבעיה, ולא חלק מהפתרון. היו ארגון טרור, ב-DNA שלהם נשארו ארגון טרור. אנחנו יודעים שגם בעצם הרגע הזה משלמים שכר לכל מחבל שרצח יהודי, ואם רצחת יותר יהודים תקבל שכר יותר גבוה, וזה לא רק שכר, זה גם דרגת צבאית שאתה מקבל כשאתה יוצא מהכלא, אם רצחת מספיק יהודים. זאת הרשות הפלסטינית, רשות כן. הטרור הפלסטינית.
השר שוקלי, אתה יודע, אפרופו גם דיונים בממשלה, והיה דיון על הדלק, וכן דלק, ולא נכנס, וכן נכנס. אתה יודע, אני שואל את השאלה הבסיסית, למה אנחנו לא יוזמים גם בלהביא את הפתרונות? הרי מה קורה? אנחנו משאירים וקום, אנחנו אומרים מה לא. מה לא, לא הרשות הפלסטינית, לא החמאס, לא מה. אבל מה כן אנחנו לא מצליחים לייצר? ולכן אולי אנחנו משאירים לארצות הברית להכתיב את הטון, כי אנחנו לא אומרים מה אנחנו כן רוצים.
כן, אז קודם כל יש לך פה ליום שאחרי, יש פה כמובן סוגיות שהן בצדם גם סוגיות שמכונות במגרש הפוליטי ושיוכרעו בעתיד. אני חושב שכן נכון להגדיר גם מה לא, זה גם דבר חשוב, ולהגדיר גבולות גזרה בנושא הזה. אני חושב ששמענו כמה רעיונות בחודש האחרון שהם רעיונות שהם מעניינים. אני חושב שיש גם הנושא של חלוקה, צפון הרצועה, דרום הרצועה, זה דבר משמעותי. גם רצועת הביטחון החדשה שצריכה להיות אזור באפר, זה דבר שהוא חשוב מבחינה תפיסתית. וגם הרעיון שבאים אומרים, הרשות הפלסטינית אין לה מקום ואין לה דריסת רגל, ואנחנו לא נשלח את חיילי צה"ל להילחם כדי להביא לשם את הרשות הפלסטינית, זה גם דבר שצריך לומר אותו. ומה יהיה הסידור הסופי? אני חושב שיש גם חוכמה בלא להיכנס עכשיו בתוך הפרטים האלה. גם
למרות שאתה נותן לאחרים להיכנס לפרטים האלה, וכבר לקבע איזושהי תפיסה בינלאומית שלשם זה הולך.
אני מסביר בצורה מאוד מאוד פשוטה. הזמן עכשיו הוא לא זמן מתאים להיכנס לוויכוחים על מה בדיוק יהיה שם בעתיד, כיוון שאתה בהכרח נכנס לשדה הפוליטי, וכרגע כשהחיילים נלחמים בשטח, עם כל זה שיכול להיות שאני ואתה שייכים למחנה הלאומי, ויש לנו דעות מאוד ברורות מה צריך להיות שם, עכשיו זה לא דבר נכון לעשות. כן נכון לסרטט גבולות גזרה, ואת זה אנחנו עושים. ומבחינתי גבולות גזרה זה רשות פלסטינית.
תגיד, הסרטון הנורא מכל שרואים אותו שגרירים ומשפיעים, וכל מיני ראשי ממשלות שבאים לכאן, אין עדיין דרך לקחת ממנו אולי חלקים או לעשות משהו כדי לסייע לכם בהסברה מול כל השקרים האלה בעולם?
צריך להבין שיש פה כמה מורכביות. אחד, הרבה מהחומרים האלה שיש בתוך הסרטון הם יצאו החוצה. סרטון נוסף כמה ומוסיף כמה דברים שלא נוספו לציבור. דבר שני, אנשים לא ססים לראות את הזוועות. בפרט אנשים שאין להם שום קשר לאירוע, וככל שאתה מתרחק מנקודת הזמן שבו האירוע קרה, אחרי זה פחות רלוונטי. מי שחושב שהנושא של תיעוד הזוועות לבדם, זה מה שישפיע בצורה משמעותית על דעת הקהל, לצערי הוא צפוי להתאכזב, כי המערכה היא מערכה יותר מורכבת, ואם אתה רוצה תמונות זוועות, אז אתה יודע, ברגע שאתה נמצא בלחימה אינטנסיבית בתוך שטח בנוי, גם הצד השני יודע להראות תמונות שהן תמונות קשות מאוד. כמובן שאנחנו יודעים שנכנסנו למלחמה הזו ללא מבחירתנו, ואנחנו לא מתחבים מאחורי אוכלוסייה אזרחית, ואין שום מקום להשוואה. ולסופו של דבר, אם אתה רוצה תמונה למול תמונה, לא בהכרח זה הנקודה שבה אתה יכול לייצר את האימפקט המשמעותי.
טוב, יש קבינט הערב, או ישיבת ממשלה יותר נכון.
כן.
בסופו של דבר אתם תעסקו בשאלת הדלק, תעסקו בשאלת הפסקת אש, סוגיית הצפון. מה עמדותיך בעניין הזה, בלי להיכנס לנושאים רגישים כמובן?
כל אחת, הצגת פה הרבה דברים, תגיד לי, תמקד אותי בנושא.
בוא נמקד, הכנסה של דלק לרצועת עזה, עם כל ההסברים למה זה דחוף וצריך את זה, ומגפות ודברים כאלה, נכון או לא נכון?
הנקודת מבט שלי היא נקודת מבט שבאה ואומרת את הדבר הבא, אנחנו נמצאים במלחמה שהיא מלחמה טוטלית מול חמאס, ומול כל מה שיכול לתת לו לחזק אותו, וכל מה שיכול לסייע לו במישרין ובעקיפין, אני חושב שאסור לנו לעשות את זה. אני חושב שגם היינו מאוד ברורים בנושא הזה של דלק לפני שבוע ושבועיים, ומאוד חשוב לעמוד על הקווים האדומים שסרטטנו בראשית הלחימה ולא לסגת מהם. לא לסגת מהם.
או שאתה לא אומר בהתחלה ומוציא הצהרות דרמטיות, או שאתה עומד במה שיצרת. זה מה שאתה אומר.
נכון, נכון, בצורה מאוד פשוטה.
המסר בלי חטופים אין הפסקת אש, זה מסר שישאר עד הסוף? תודה, אנחנו מחפשים קצת עידוד בימים אלה.
למיטב הבנתי, חד וחלק, כן. העמדה שלי היא גם מאוד מאוד ברורה. בהקשר הזה אני גם אומר, אני גם מתנגד לרבעי עסקאות, 20 או 30 או 50, צריך להביא את כל אנשים, הילדים, הקשישים. אפשר לעשות אולי שלב א', אזרחים, שלב ב', חיילים, זה דבר שאפשר עוד לקבל בשני שלבים, אבל לא שום דבר מעבר לזה.
טוב, מילה אחרונה, חסן נסראללה, חיזבאללה, הצפון, משחק כל הזמן על הגדר, עולה בחיי אדם לצערנו, פעם אחר פעם.
לא, הוא לא משחק, אנחנו בלחימה מול חיזבאללה, ואני חושב שכשם שאנחנו לא מצפים שתושבי יוטף עזה ותושבי שדרות יחזרו למציאות שבה הם מטווחים על ידי ארגוני טרור מרצועת עזה, כך גם תושבי מטולה ושתולה, אסור לאפשר מצב שבו כוחות רדואן ופצצות מרגמה מאיימות על תושבי יישובי הצפון, ואנחנו חייבים בעצם להביא לשינוי של המציאות בגבול הצפון, כאשר השינוי הזה צריך להיות פשוט, והוא מימוש ויישום של החלטה 1701, אותה החלטה של האום שבאה ואומרת אין נוכחות של חיזבאללה מדרום ממהר איתנו.
השר מיכאי שיקלי, השר לשוויון חברתי ושר התפוצות, כמובן אנחנו נאחל בהצלחה בהמשך המאבק באנטישמיות, למען שלומם של כל העם היהודי בתפוצות. תודה רבה.
ונאחל לחיילינו שיחזקו ויאמצו.
ושינצחו, שינצחו בלי עוד נפגעים בעזרת השם.
בעזרת השם.
תודה רבה, בשורות טובות. נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית.
עכשיו לנושא החטופים שכולנו מתפללים לשובם הביתה, בריאים ושלמים, מהתינוק הקטן ביותר ועד הקשיש המבוגר ביותר, כולל כולם, אזרחים, חיילים, כל מי שנמצא בשבי, כל מי שנמצא תחת יד צר ויד אויב, שישובו בעזרת השם לאורה ולגאולה ולביתם. בני המשפחות עושים כל מה שהם יכולים, הם מפגינים, הם נוסעים לכל מיני מקומות בעולם, מקיימים פגישות עם כל מי שרק אפשר להעלות המודעות בעולם, וכאן בתוכנו יש מטה שמנהל את כל סוגיית החטופים, ובימים האחרונים יש קצת ככה קולות אחרים מתחת לפני השטח. אבי גרינצג איתנו לקו, שלום אבי.
שלום וברכה.
מיד יצטרף לנו גם ישי כהן. תגיד אבי, כשאנחנו רואים הפגנה, צעדה, שבלב שלנו, ביום יום, כל אחד יכול להזדהות עם משפחות שיקיריהן חטופים ברצועת עזה. אבל אז אתה שומע שהצעדה הזו היא לתוככי יום השבת. אז אתה אומר, רגע, מדירים את הקהל הדתי, את הקהל החרדי, או שאתה שומע כל מיני קריאות פוליטיות סביב הסיפור הזה.
יש כל כך, אתה יודע, אתה נזכר בפתאום מתי פעם אחרונה שהיו פה צעדות לירושלים, ואתה מגלה שאותם דמויות הובילו את הצעדות אז ואת הצעדות עכשיו, אגב גם אז היה בשבת כמדומני, ואתה מגלה פתאום את אותם פרצופים מוכרים שהכרנו ממחאות בלפור וממחאות קפלן וכו'. עכשיו, צריך רגע להגיד משהו, וחשוב גם להקדים את זה באמת, כמו שאמרת, קודם כל, כל אזרח בישראל, אין לנו שום ספק, רוצה בזה לראות את החטופים בארץ. כולנו רוצים, יש לך ספק בנושא הזה, אני חושב שברור לכולם העניין הזה. והדבר השני, גם שברור, זה שלמשפחות עצמן מותר להגיד הכל. באמת, במצבן אי אפשר למנוע מהן שום אמירה ושום צורת מחאה או מאמץ. אבל יש תחושה, ואני חושב שהתחושה הזאת, אתה יודע, פורצת בשבוע האחרון בעיקר, שמי שמוביל את הקמפיין הזה של מחאת החטופים בארץ, לא חושב בהכרח על החטופים. הוא מנסה לגזור פה איזשהו קופון אחר, או להרוויח פה משהו עקיף אחר, וזה נראה ומריח כמו משהו פוליטי, זה מריח ככה גם כשפגעו שם בשר זוהר, ובחברי כנסת את צבי סוכות, משהו פה מריח כמו ניסיון לרכב על המשפחות החטופים ועל המקרה מאוד טראומטי ומאוד כואב שלהם, כדי להשיג בכלל איזשהו קופון פוליטי.
ישי כהן מצטרף אלינו, שלום, ערב טוב ישי.
שלום, ערב טוב.
אז הנושא הוא רגיש, מצד אחד זה משפחות החטופים, אתה לא, אנחנו קטונו מלהעביר ביקורת, או, אתה יודע, בוא, זה באמת, הלב שלנו איתם, אף אחד בעולם לא רוצה לעמוד במקומם.
אתה מרשה לי משפט, חצי משפט לפני?
בטח.
אני פשוט ביליתי עד כמה שאפשר להשתמש במילה הזו את היום הזה בדרום הארץ, בפיקוד דרום ועוד, ואני מעריך שלפני שעליתי לשידור, המאזינים שמעו גם על מספר החללים שאנחנו מדווחים עליהם מאז צאת השבת. אם אני לא טועה, אנחנו כבר עברנו את ה-10, אפילו 13 חללים מאז השבת. וצריך לומר, צהל בשעות האלו נכנס לאזורים היותר בעייתיים בתוך הרצועה. אם זה ג'באליה, אם זה סג'איה ועוד, אזורים הרבה יותר מורכבים ללחימה. אזורים שהלחימה שם הרבה יותר קשה וההתמודדות מול מחבלי חמאס, ואנחנו גם כיהודים מאמינים, בני מאמינים, אני חושב שאנחנו צריכים להעביר את מלבד הדיווחים והאקטואליה שנדבר עליה, אז אגיד למאזינים והיקרים שלנו שידעו שכוחות לוחמי צהל שמגינים עלינו עכשיו ונלחמים למעננו ברצועה, נכנסים לאזורים המסוכנים ביותר, יש להם עוד את דרום הרצועה שמכנסו אליה כנראה בימים הקרובים, וזה הזמן שלנו לחזור, אם ראינו את זה בתחילת המלחמה וקצת התרופפות בימים האחרונים, חלוקת ספרי תהילים ועוד, צריך לדעת שעכשיו מתחיל להגיע השלב הקשה יותר בלחימה בתוך הרצועה.
כלומר, מה שאתה אומר, ישי, זה ככל שעובר עוד שבוע מהאסון הנורא שפקד אותנו, ואולי אנחנו קצת הלב מושך אותנו בכוח לשגרה, אתה אומר בדיוק ההפך. האירועים הדרמטיים, המתח הגדול, הקרבות המורכבים מתחילים עכשיו.
נכון, אני התעכבתי גם לעלות לשידור, כי הייתי בשיחת תדרוך אחרת עם צהל, וגם שם אני מבין את אותם דברים ששמעתי במהלך היום. הלחימה הופכת להיות הרבה יותר קשה, לא כי יש בעיה, אלא כי נערכים שלב אחרי שלב.
כי מגיעים למקומות הנה, פנים ופנים, מגיעים אליהם.
בחוף הים להרתיע ולומר, הנה, הגענו לכאן, אנחנו מגיעים לפרק את החמאס, את היכולות שלו, הן הצבאיות והן השלטוניות, ולכן המלחמה היא קשה וארוכה, וככל שנתקדם לאזורים יותר בעייתיים, לצערנו נראה יותר נופלים, וזה הזמן שלנו, המינימום שלנו, זה להתפלל להצלחתם ולשלומם של לוחמי וחיילי צה"ל.
אני רוצה רגע לקטוע אתכם שנייה, לסטות רגע בנושא, כי קרה משהו מעניין בדקות האחרונות, וזה קשור קצת למערכת הפוליטית, אבל גם כמובן לעזה. הרי יש את שאלת היום שאחרי ברקע, ומי שעקב אתמול אחרי מסיבת העיתונאים, היה נראה שיש איזושהי מחלוקת בין נתניהו לגנץ, בשאלה הזאת של האם לפסול את הרשות הפלסטינית כאופציה ליום שאחרי או להכשיר אותה. אנחנו יודעים שדרי בקבינט עכשיו איזושהי דמות ביניים כזה, יותר גורם מתון כזה, שנמצא בין הצדדים. ועכשיו נתניהו מפרסם, לפני כמה דקות נתניהו כותב שלרשות הפלסטינית לא ניתן בשום צורה לנהל את הזה, בגלל השמות שהם הוציאו היום, והשר דרי מפרסם את זה מחדש, וכותב חותם על כל מילה, בעזרת השם ביחד ננצח. יש פה איזה הצטרפות מעניינת לעמדה הזו של הרשות הפלסטינית, נפסלת מלהיות אופציה ביום הבא.
לא, אני לא מכיר חילוקי דעות, אני חייב לומר, לא מכיר חילוקי דעות בקבינט המלחמה בנושא של היום שאחרי יש דעות, אבל אין שם איזשהו חילוקי דעות, ואני חושב שבימין יש בעיה אחת שעדיין, ואני רואה את זה גם היום את נתניהו מדבר על אבו מאזן, השאלה אם לא אבו מאזן, אז מי כן? ועל זה לא מדברים, אני חושב שהימין חייב להציג, מי כן ינהל את הרצועה? הרי ישראל תשלוט שם מבחינה ביטחונית, כמו שהיא שולטת גם בהלכה למעשה באזור ג'נין, כדוגמה שהיא נכנסת ומבצעת מעצרים, מבצעת פעולות צבאיות. השאלה מי ישלוט שם, הרי יש שם לא מעט אזרחים. אנחנו לא רוצים להיות אחרים על האזרחים מבחינה אזרחית, ואתה צריך שם גורם אחר, אם זה סעודיה, אם זה איחוד האמירויות, או אם זה ירדן או מצרים. ואני חושב שעדיין אנחנו לא שומעים מי כן, וזו אחת הבעיות שלנו בנושא הזה, מבחינת, לפחות ממה שאני מבין.
אני מסכים, אני אוסיף גם שמניסיון העבר, אם הימין לא ידע להציע פתרון רציונלי למה יקרה ביום שאחרי, רק להישאר עם איזושהי תיאוריה שאולי נחזיר את גוש קטיף, אז בסוף מה שיתקבל זה הרעיון שידחוף השמאל, שזה הרשות הפלסטינית, על כל המשתמע מכך.
מעניין, טוב. כן, אז בואו נחזור רגע לסוגיית החטופים, כי הסיפור הזה, בואו נקווה, אתם יודעים מה, שזה לא ילווה אותנו הרבה זמן, שזה ייגמר שכולם יחזרו הביתה.
אגב, גם בסוגיית החטופים אבי ותאבי צריך לומר, אין חילוקי דעות אמיתיים בתוך קבינט המלחמה. כולם מסכימים, ואני אומר כולם, זה כולל כולם, שצריכים להגיע לאיזושהי עסקה, שתכלול הפסקת אש, סוגריים הפסקת אש, זה לא אומר יציאת כוחות צהל מהרצועה, איזושהי הפוגה בלחימה, והכוחות נשארים איפה שהם נמצאים, ואם יהיה מישהו ממחבלי חמאס שינסה לפגוע בהם, אז ידעו להגיב באופן מיידי גם אם באמצעות חיל האוויר. השאלה היא אחרת, לאיזו עסקה ללכת? וכאן כן יש הבדלי גישה. כשהבדלי הגישה מגיעים ממקום, מנקודה אחת מרכזית שלפיה, אין גורם שמדבר ישירות עם אחי הסינואר ברצועת עזה. לא הקטרים, בטח שלא ארצות הברית, וזה עובר הרבה מאוד ידיים, מה שנקרא, עד שהעסקה מגיעה לידיו של סינואר שמאשר או מתקן. אומרים חברים בקבינט, שזה להבנתי גנץ, אייזנקוט ודריק די תומך בעמדה שלהם, שכל תיקון בעסקה שמונחת כעת על השולחן, יוביל לעיכוב של עוד כמה שבועות, ולכן מדובר 50, 70, כמה שזה יהיה, כולל הפסקת אש, כולל שחרור אסירות וילדים פלסטינים, מחבלים כמובן, נעשה את זה עכשיו, כי צריך להציל כל מה שאפשר להציל יותר מהר. מרגע דומה ראש הממשלה, אבל זה יותר מוביל להבנתי את הקו הזה, זה שר הביטחון יואב גלנט וגם גורמים בצבא, שאומרים, לא, סינואר מבין בעיקר כוח, ולכן צריך להמשיך לפעול בכוח, והוא בסוף יכנע. שוב, זו המחלוקת היחידה בין הצדדים, האם לקבל את איזושהי הצעה שנמצאת כרגע על הפרק, כדי לשחרר כמה שניתן וכמה שיותר מהר, או לחכות עוד קצת, אלו פחות או יותר הפערים בין הצדדים בתוך קבינט המלחמה.
בסוף יש פה שאלות באמת של חיים ומוות שקטונו מלהכריע. באמת יש פה שאלות, האם כשתיקח חלק מהאנשים זה אומר שהחמאס הרשה לעצמו לפגוע באחרים, האם זה הסיכוי היחיד להציל אותם, מה המחיר כשאתה משחרר מחבלים, האם אחר כך חלילה הם יפגעו באזרחים אחרים, כשאתה נותן הסכם הפסקת אש, אחר כך חלילה ייפגעו יותר חיילים. יש פה המון שאלות כבדות משקל. עכשיו, הנקודה היא שבסוף שאלות כאלה באמת צריכות להיות מוכרות רק בכלים מקצועיים של אנשי מקצוע שיושבים ומביאים את ההמלצות לדרג המדיני, אומרים כך יהיה פחות הרוגים, כך נגיע לתוצאה מקסימלית. הניסיון לדעתי, הניסיון להפעיל לחץ, ופה אני חוזרת למה שהתחלנו את הדיון, הניסיון להפעיל לחץ דרך הרחוב, הרי יש פה בעצם משהו מאוד מוזר. למה כל המאבק, או חלק גדול מהמאבק לשחרור החטופים, מתנהל בעברית? מי בעברית לא מסכים לשחרר את החטופים? אני לא מכיר אדם אחד דובר עברית בארץ הזאת שלא בעד שחרור החטופים, בסדר? השאלה כמובן שאלות של איזה מחיר וכו', אבל כולם תומכים בעיקרון בזה וכולם כואבים את כאבם. איך שאני רואה את זה, קמפיין יעיל היה אמור להתרכז בשגרירויות של קטר בחול, בבניין האום, בתקשורת הבינלאומית. כל הקמפיין בעברית, לדעתי, יש בו שני דברים בסך הכל שאפשר לראות. אחד זה לחץ לפגוע בממשלה, כמו שדיברנו קודם, איזשהו ניסיון של גורמים חיצוניים לרכב על המשפחות הכואבות ולנסות לקחת זה למקום פוליטי. והדבר השני זה ניסיון ללחוץ לקבל עסקאות גם אם הן לא נכונות. זאת אומרת, גם אם הדרג המקצועי יגיד לדרג המדיני, תקשיבו, פה צריך אולי לחכות עוד יומיים, להפעיל איזשהו לחץ מול סינואר, הם מנסים בדרך המחאה ברחוב להפעיל לחץ של, כמו שהביסקת שלי, שתקבלו את זה בכל זאת, לכו על העסקה הזאת, וזה חלילה, דבר הזה בבין פסוקן, אנחנו כולנו יודעים מה קרה בעסקת שלי. ולכן, אני לא חושב שיש פה מאחורי המחאה, יש גם, חוץ מהמשפחות הקרובות, יש פה משהו גם לא נכון לציבוריות הישראלית.
טוב, מעניין שמדברים על הציבוריות הישראלית. ישי, אתה גם כן מרגיש אתה יודע, המאבק הזה, או המטה הזה.
בוא, אתה שואל את השאלה בקצת, אתה יודע, חשש איך לנסח נכון את השאלה.
נכון, כי תשמע, מצד אחד יש פה באמת משפחות, שאף אחד לא רוצה לפגוע בכבודם.
אני אענה לך על זה קצת פחות ברגישות ממך. אני מרגיש טיפה יותר משוחרר פשוטך. אין ספק שכולנו כאן על הקו, אין ספק שאומר כל המאזינים, אני לא אומר רוב, אלא כל המאזינים, מתפללים מדי יום, להחזרת כל החטופים, כולם, כולל כולם, גברים, נשים וטף, חיילים, אזרחים, וגם העובדים הזרים, שכולם ישחררו מהשבי של רוצחי חמאס דאש. נקודה סוף, אין בזה אפילו, אין אבל. אז כשאנחנו מגיעים לנושא של המחאה, כאן יש קצת תחושה, אני חייב לומר שראשי המחאה של משפחות החטופים אומרים, זה לא מגיע מצדנו, אבל זו התחושה שיש גורמים, ש
כלומר, מובילי המחאות עד השביעי באוקטובר, לוקחים טרמפ על הסיפור הזה, זה המילה?
נכון, את רואה את שקמה ברסר דוגמה, שמצייצת מחדש כשאזרחים מגנים את חבר הכנסת צבי סוכות שהגיע להזדהות עם משפחות החטופים בסוף השבוע. אתה רואה את זה שתקפו מילולית שוב בהערות את השר מיקי זוהר. עכשיו תראה, נועם שליט, זכרו לברכה, הוא לא היה איש ימין. זה לא היה סוד. אחת ההצלחות הגדולות שלו היו שהוא הצליח לאחד ימין ושמאל, גם מתנגדי העסקה הזדהו איתו מבוקר עד ערב. אני זוכר את עצמי בנער שהיינו עוברים באזור של מעל משפחת שליט, אם זה ליד בית ראש הממשלה ואם זה ליד כנסת, היית רואה שם ימין, שמאל, חרדים, חילונים, חובשי כיפה סרוגה.
אני זוכר אותו נכנס לבתיהם של כל גדולי ישראל בזה אחר זה, ומתקבל בחמימות.
פוליטית הסיפור, זה הנקודה.
מה, אבי לא שמעו אותך?
אני לא מאשים את המשפחות, אני לא מאשים את המשפחות. יש שם כן משפחות שגם, אם אני לא יותר ראיתי שקורות להחליף את ראש הממשלה תוך כדי מלחמה, זכותן להביע את דעתן. אבל אני אומר, רוב המשפחות שהן בסופו של דבר כמנהלות קרב, נטו למען יקיריהם שנמצאים בשבי חמאס. אני חושב שהתחושה שמתחילה להיות אצל חלקים מתוך הימין, בצדק או שלא, זה שהאירוע של החטופים הופך להיות למחאה כנגד הממשלה. אני יודע שבקרב ראשי המחאה, לא ראשי המחאה, ראשי המטה של משפחות החטופים, כן מדברים על זה ואומרים, חבר'ה, זה לא אנחנו, ואפילו הם מוצאים הודעות גינוי.
בקיצור, הקריאה מכאן זה שצריך לעשות הכל, שסוגיית החטופים לא תיכנס לשום מילה פוליטית ולשום פינה פוליטית, ושאף אחד לא יקח עליה בעלות, לא הימין, ולא השמאל, ולא הדתיים, ולא החילונים.
זה לא רק בשביל למנוע מזה להפוך לסוגיה פוליטית, רק כי אנחנו לא רוצים שזה יהיה פוליטי. זה לטובת העניין. אם זה חלילה יהפוך לסוגיה פוליטית שתקרא אותנו, זה לא יביא תועלת, לא לחטופים ולא לאף אחד אחר. הדבר הזה באמת, לטובת העניין, זה חייב להישאר נושא ניטרלי שנמצא על סדר היום של כל ישראלי.
כן, כן, זה סמל לאומי. החטופים הפכו להיות סמל לאומי, וככה הוא צריך להישאר. מנוטרל מכל שיח פוליטי. אבי גרינצייג וישי כהן, תודה רבה לשניכם, בשורות טובות.
בשורות טובות, שבוע טוב.
ערב טוב. אלוף במילואים אייל בן ראובן, חבר הכנסת לשעבר, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
בוא נדבר רגע על הצפון. אנחנו הרבה עוסקים ברצועת עזה, בעוטף, ומה שקורה עם החמאס. היום החיזבאללה ממשיך עוד כל יום, נדמה שהוא מעלה את הקו האדום, את הרף. במתיחות הזו, בניסיונות שלו להתגרות, או הוא כן רוצה מלחמה או לא? אתה מצליח להבין?
אני מצליח להבין אותו שהוא לא רוצה מלחמה גדולה. הוא כן רוצה להיות מעסיק אותנו אני קורא לזה לעזור לאחיו האומללים, כמובן במרכאות, בעזה, והוא יודע מה תהיה התוצאה אם הוא יעבור את הגבולות. אני לא קורא לזה גבולות, אני גם לא אוהב לקרוא לזה קווים אדומים, כי כשאתה מגדיר קו אדום אז אחר כך אתה צריך להסביר את עצמך למה לא עמדת בו, כן עמדת בו. אבל בעיקרון מה שחיזבאללה להערכתי, מה שנסראללה, שיש לי איתו רומן ארוך מתמשך, כן, משך שנים, יש לו את הרציונל שלו, והרציונל שלו כרגע זה גם בעיני הציבור שלו בלבנון, ובלבנון מעמדו לא חזק. זאת אומרת, כוח יש לו, אבל הציבור בלבנוני, הלבנוני שאינו שיעי, סולד ממנו, מאוד מאוד לא אוהב אותו. וגם בעולם הערבי הוא רוצה להביע את עניין, את עצמו כאחד ממובילי ההתנגדות, כאשר את התהילה נלקחה ממנו, לקח אותה חמאס בצערנו, וזה מה שהוא רוצה. לשאלתך, מה אני מבין שהוא רוצה? מלחמה גדולה הוא לא רוצה, יש עליו בלמים מאוד משמעותיים. הבלם העיקרי והראשון הוא בלם ההרתעה, שהוא יודע שאנחנו נמצאים היום במצב אחר ממה שהיה לפני השביעי לחודש, ולכן ואנחנו עסוקים כרגע מאוד מאוד בזירה הדרומית, ולכן אם הוא ילך למה שנקרא all out מלחמה, הוא ירסק את לבנון. לבנון כמדינה תתרסק, הוא יודע את זה, כי אין לנו ברירה אחרת פשוט. אם הוא יתחיל להעיף את כמויות הטילים שיש לו, הדרך היחידה להתמודד עם זה תהיה ריסוק לבנון. בעניין הזה. אז זה בלם אחד, רק אני רק אסיף, רק רגע שנייה, עוד שני בלמים, הבלם השני זה הבלם האמריקאי, הבלם האמריקאי יש לו משמעות. בלם, אתה יודע, הרתעה עובדת רק כאשר המורתע מאמין וחושב שהמרתיע באמת יפעיל את ההרתעה. עכשיו פה העניין האמריקאי הוא נראה על פניו שאם יהיה פה איזשהו מעבר גבול מסוים, גם אנחנו לא כל כך מאמינים בעצמנו בעניין הזה, אבל אני חושב שהנושאת מטוסים שישנה פה היא משמעותית.
הדונט של ביידן הבלם, עדיין מהדהד.
נכון, והבלם השלישי הוא הבלם האיראני. למה הבלם האיראני? האיראנים מבסוטים ממה שקורה עכשיו, אבל הם לא רוצים להערכתי, אני קורא לזה, לבזבז את חיזבאללה על חמאס. ולכן הם שומרים אותו ליום שבו...
עד כמה נסראללה של היום הוא כמו נסראללה של 2006, ולא היום נסראללה בעצם אחרי השבר שקרה בסוריה, הוא בין חסות מלאה של איראן, כלומר ברצותה הוא יפעל, ברצותה הוא לא יפעל, כלומר הוא נהיה שחקן, בכלל לא שואלים אותו. זאת התמונה?
אני לא חושב לגמרי, הוא תלוי מאוד בחסדי איראן, זה ברור, כל העוצמה שלו וכל הניסיונות האיראנים שאיתם אנחנו מתמודדים לאורך זמן להעברת נשק ולחיזוק שלו, הם מאוד משמעותיים מבחינתו. להגיד לך שהוא לא יכול לעשות איזשהו פעולה, להערכתי לצאת למלחמה כוללת, הוא יצא רק אם הוא יקבל לכך את האישור של ה... אבא שלו, זאת הערכתי.
טוב, לסיום מילה אחת גם על הדרום. בכל זאת הלחימה שם קשה, אנחנו רואים לצערנו גם את מספר החללים, המחיר כבד, וזה הולך להיות עוד יותר קשה ככל שיורדים קצת יותר דרומה. בית החולים שיפה עדיין לא תורר. המאמץ הזה יצטרך להסתיים עד הסוף, זה ייקח זמן. מה עוד צריך לעשות כדי למשוך זמן?
תראה, המלחמה הזאת היא מלחמה מאוד מאוד קשה. אין צורת קרב יותר מורכבת ומסובכת מהלחימה שבה צהל נמצא כרגע. מול אויב אכזר ונורא שהכין את עצמו למלחמה הזאת, גם בצפון וגם בדרום. אז בצפון אני חושב שעד נכון לכרגע צהל מנהל את המלחמה בצורה מאוד 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 טובה ומנצל מאוד טוב את היתרון היחסי שיש לנו בעיקר בתחום של השילוב של בין הלחימה הקרקעית, האווירית, הימית. כל המערכת הזאת עובדת הרבה מאוד מאוד טוב, ולהערכתי לנבלות האלה שממול אין להם תשובה לדבר הזה, למעט מה שהם מצליחים לעשות. נעשה פה לראות הרבה RPG'ים ולעשות כל מיני מערבים כאלה מכל מיני כיוונים, ולצערי אנחנו משלמים על זה מחירים. מה עוד לעשות? תראה, תפקיד הדרג המדיני כרגע, הוא הטיל על צהל לעשות מהלך ולמוטט או להשמיד את החמאס הצבאי ואת השלטוני, כלומר להשמיד את חמאס, למעט את הרעיון הזה שנקרא חמאס, שאני לא יודע אם אפשר להשמיד אותו לגמרי. את זה, כדי לעשות את זה צריך זמן, וזה תפקיד הדרג המדיני לעשות את זה ולתת את הזמן הזה. זה לא יהיה קל, ברור שיהיו מערכות לחצים כאלה ואחרות, ואל לנו לשכוח לרגע את משימת העל כרגע, שמעולם לא עמדנו בשכזאת, והיא סוגיית החטופים.
לגמרי. אלוף המילואים אייל בן ראובן, חבר כנסת לשעבר, תודה לך על השיחה, בשורות טובות שיהיה לנו.
לכולנו, תודה רבה.
תודה, ערב טוב, סיימנו שעה ראשונה, עורכת הראשית אסתי פלד, פנחס בינדר הטכנאי, נשוב אחרי החדשות.